אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
מתוך מזמור כ"ה לדוד, אליך אדוני נפשי אשא, אלוהי, בך בטחתי, אל אבושה, אל יעלוצו אויבי לי. גם כל קוביך לא יבושו, יבושו הבוגדים ריקם. דרכיך, אדוני, הודיעני, אורחותיך למדני. הדריכני בעמיתך ולמדני, כי אתה, אלוהי ישעי, אותך קיוויתי כל היום. שלום וברכה. בתוכנית הקודמת קראנו על כניסתו של ישוע לירושלים, בימים שלפני חג הפסח הגורלי. מתוך עיון בכל שלושת הבשורות הסינופטיות, עולה שישוע נכנס באותם ימים כמה פעמים לבית המקדש, בהתחלה רק כדי לבחון את הנעשה שם, ובפעם האחרונה, ביום שני בשבוע, נכנס כדי להפגין את מורת רוחו מהמסחר שהתנהל בחצר המקדש. אנו קוראים בבשורה על פי לוקס, פרק י"ט ופסוק 35. והיכנסו אל בית המקדש, החל לגרש משם את המוכרים. אמר להם, הן כתוב, ביתי בית תפילה יהיה, אך אתם עשיתם אותו מערת פריצים. ישוע נכנס לבית המקדש, הסמל של הזהות הדתית והלאומית, מרכז העולם היהודי, ובפרט של אלימות, תוך ציטוט מהכתובים, מכריז שהמקום מחולל בגלל המסחר שמתרחש בחצר המקדש. הביקורת שלו מופנית כנגד אלה שהשחיתו אותו, ובכך מנעו ממנו להיות מה שהאל התכוון שיהיה, בית תפילה לכל העמים. בית המקדש של הורודוס היה ממוקם בליבו של הר הבית, שהיה מתחם גדול בחלקה המזרחי של ירושלים, מוקף בחומה מכל עבריו. הכותל המערבי הוא מה שנשאר מהחומה המערבית של אותו הר הבית. המבנה של הר הבית שיקף את הקדושה היחסית של חלקיו, מחצר הגויים, סמוך לחומה בחלק המזרחי, שבו יכלו הגויים להשתחוות לאלוהים, פנימה לעזרת הנשים, עזרת ישראל, ועזרת הכהנים, המזבח והמקדש עצמו, שבתוכו קודש הקודשים. סביר להניח שלוקס מתכוון להר הבית, כשהוא אומר שישוע נכנס למקדש. לחלקים הפנימיים של המקדש הייתה הכניסה מותרת רק לכהנים וללוויים, אבל כל העזרות החיצוניות, הלשקות והיציאים היו פתוחים לכל אדם מישראל. המסחר באזור הר הבית היה מבוקר, אולם כנראה שבחצר הגויים, באזור הדרומי של ההר, שבו ניצב היום מסגד אל-אקצה, התירו הצדוקים ממכר יונים ופריטת והחלפת מטבעות לשם קניית חותמות לנסחים ובשביל התרומות לבית המקדש. במסכת ברכות מצויות אזהרות חמורות שלא להיכנס להר הבית במקלו ובפונדתו ובאבק שעל רגליו, ובמעות הצרורות שאסור היה להביאן צרורות בסדין לתוך הר הבית. נראה שהקדושה של ההר נשמרה לפחות בזמן שהוראות אלה היו בתוקף. לפי התלמוד, היו חנויות לממכר תורים ובני יונה בהר הזיתים, ולא בבית המקדש. אולם מסתבר שהצדוקים התירו מסחר של יונים ומטבעות בחצר החיצונית, חצר הגויים. כאן יכול היה להתפתח סחר שבו היו מעורבים גם עובדים באוצר המקדש, שקנו סחורות לשימוש במקדש, וסוחרים שקנו מעובדי המקדש מתנות שהשאירו המבקרים. לעומת זאת, אין שום עדות לכך שבתוך הר הבית התקיים מסחר של בהמות לקורבן, שנעשה כולו באזור הר הבית. התורים ובני העונה היו מתייקרים ומוזלים לפי מדד שהיה תלוי בשער המטבע, כמו שרואים ממשנה שבה נלחם רבן גמליאל שנים מועטות אחר ישוע ביוקר של הכינים, שהם קורבנות העוף ששימשו בעיקר את פשוטי העם. את מטבעות הכסף והזהב, עם דיוקן הקיסר ומטבעות אחרות מארצות שונות, אי אפשר היה להכניס למקדש, ולכן היו בקרבת המקדש שולחנות חלפנים שהחליפו את מטבעות הקיסר עם שקל הקודש, ששום דמות לא הייתה חקוקה עליו. בחצר המקדש הייתה המולה רבה של באים ויוצאים, והקרבת קורבנות, ובתוך ההמולה הזו היו ודאי כאלה שניצלו את המקום למסחר ולרווחים. כך טבעם של דברים. עד היום מוכרים היהודים בבית הכנסת עליות לתורה, והנוצרים מוכרים נרות ותשמישי קדושה אחרים, כמו שאפשר לראות בכנסיית הקבר שבירושלים. בני ירושלים ודאי הורגלו למסחר הזעיר שהתנהל בחצר בית המקדש, אבל עבור ישוע ועבור כל ירא שמיים אחר, הדבר היה מרגיז עד מאוד. לנגד עיניו עמד הפסוק מירמיהו פרק זין, המערת פריצים היה הבית הזה, אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, גם אנוכי הנה ראיתי נאום אדוני. הוא התמלא חמה, ובעזרת תלמידיו החל להפוך את השולחנות של החלפנים ומוכרי היונים ולגרשם מהר הבית. מענה לציין שבתלמוד נקרא החלפן בשם שולחני. מרקוס מוסיף שהוא גם לא הניח לאיש להעביר כלי דרך בית המקדש, והסברה היא שבית המקדש שימש כקיצור דרך בין העיר להר הזיתים ולכפרים שעל אותו רכס. ישוע מצטייר כאן כנביא זעם, קנאי, נחוש והחלטי, והוא נהג באומץ בהתחשב בתוצאות האפשריות של המעשה הנועז. לדבריו של יוחנן השתמש ישוע ברצועה עשויה מחבלים, שאחז בידו כמו שוט. זהו אינו אותו ישוע שהכריז, ואני אומר לכם שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה, הסותר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. זהו ישוע שלוחם למען הצדק והמשפט, ואינו מניח לשחיתות לטמא את המקום הקדוש. הוא לא הסתפק במעשה, אלא הסביר לקהל הנדהם את המניע למעשה, בציטוט של ישעיהו בפרק נ"ו, בקטע שבו הנביא מדבר על הגויים שיבואו להשתחוות לאלוהים בבית המקדש. ובני הנכר, הנלווים מעל אדוני לשרתו, ולאהבה את שם אדוני, להיות לו לעבדים. כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי, והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי הבאתי בית תפילה יקרא לכל העמים. איזה רושם קיבלו הגויים ממראי הסוחרים שהסתובבו בחצר הגויים? המקדש שעמד בראש ההר ועשן הקורבנות שעלה ממנו סימלו את המטרה שלשמה עלו אנשים למקדש להתפלל לאלוהים. כל היהודים שגרו בירושלים ובכפרים מסביב היו מתפללים שחרית ומנחה לפי עשן הקורבנות שעלה מההר. והנה המקום נהפך למערת פריצים. ההפך הגמור מכוונת האלוהים. הפסוק מירמיה אותו מצטט ישוע הוא חלק מנבואה על חורבן הבית. אם גנבים ושודדים השתלטו על ביתו של אלוהים, זה סימן שהחורבן קרב ובא. יום יום היה מלמד בבית המקדש, וראשי הכהנים והסופרים, וגם ראשי העם, ביקשו להכחיד אותו, אך לא מצאו מה לעשות, כי כל העם נצמדו אליו לשמוע אותו. בפרק כף חוזר ישוע לבית המקדש, ואנו מוצאים אותו בוויכוח, האחרון כנראה, עם הפרושים על סמכותו ללמד, לרפא ולהכריז את הבשורה הטובה, אודות מלכות השמיים. ישוע חזר ככל הנראה מדי יום ביומו ללמד בבית המקדש עד שנעצר בערב הפסח. באחד הימים, כשהיה מלמד את העם בבית המקדש ומטיף את הבשורה, ניגשו ראשי הכהנים והסופרים עם הזקנים ואמרו לו, אמור נא לנו, באיזו סמכות אתה עושה דברים אלה? או מי הוא שנתן לך את הסמכות הזאת? ישוע עלה להר הבית שאותו הגדיר רק אתמול כבית אביו, ונכנס לשם בביטחון, כמי שנכנס לביתו שלו, והתחיל ללמד. כששמעו ראשי המקדש המטיף מהגליל, חזר להר הבית, ומלמד שם את חסידיו, הזדרסו לגשת אליו ולהתייצב מולו. באיזה ייפוי כוח אתה עושה את מעשיך? הם שאלו אותו, והכוונה בראש ובראשונה להפיכת השולחנות, שעמדו שם בחצר, בהסכמתם של הכהנים, וגם לניסים המופלאים של הריפוי ולדרשות שמושכות אליו את ההמון שהגיע לבית המקדש לרגל חג הפסח. הכהנים לא ידעו איך להקל את המטיף והמרפא מהגליל שניצב מולם וטען שהוא פועל בשמו של הקדוש ברוך הוא. כמו בפעמים הקודמות, הציבו בפניו שאלות שנועדו להפעיל עליו לחץ. לא קל היה לעמוד בחצר המקדש מול חבורת הכהנים המכובדת שיכלו אם רצו להשליך אותו לבית האסורים שבמצודת אנטוניה הסמוכה. הכהנים שהיו אנשים פיקחים ביותר הכניסו אותו למלכודת מחוכמת. ישוע כרגלו אינו מכריז הכרזות חד משמעיות לגבי דמותו ושליחותו. הוא לא ענה להם ישירות משום שאם הוא היה אומר ש... הוא עושה את הדברים האלה בסמכות אנושית, היה סותר את דבריו ואופן התנהגותו. ואם היה חושף את זהותו או מכריז שהוא המשיח, היה מזרז את הקץ. לשני השאלות של זקני העם, עונה ישוע בשני שאלות משלו. צורת הדיון שבה על שאלה משיבים בשאלה אחרת, מקובלת בדיון הרבני. השיב להם, גם אני אשאל אתכם דבר, והשיבו לי, תבילת יוחנן, האם משמיים הייתה או מבני אדם? הכדור עבר למגרשם של ראשי הכהנים. עצם הזכרת שמו של יוחנן שמת על קידוש השם לפני זמן לא רב, מראה שישוע כיבד אותו ורצה להלל את שמו לפני זקני העם. זהו גם רמז לכך שמנהיגי היהודים לא התייחסו ליוחנן כאל נביא ולא נטבלו אצלו. השאלה שישוע שאל היא רטורית כמעט, והיא מכילה למעשה את התשובה על השאלה של הכהנים. כעת מוצאים הכהנים את עצמם במלכודת. התייעצו זה עם זה באומרם, אם נאמר מן השמיים, יאמר מדוע להאמנתם לו, ואם נאמר מבני אדם, כל העם יסכלו אותנו, כי בטוחים הם שיוחנן היה נביא. הכהנים בחלקם לפחות חשבו שהאמת היא זו שישוע מצביע עליה בשאלתו, אולם הם חששו מההשלכות של ההודעה באמת הזו. אם יוחנן פעל בשם שמיים, אז דחייתם אותו ואת ישוע כמוה כהמרת פי השם. ואם יאמרו מבני אדם, תהיה להם בעיה עם המון העם, שיגיב בזעם ויעורר מהומה בחצר בית המקדש, דבר שיגרור את חיל המצב הרומי לתגובה כואבת עבור כל הצדדים. גם להורדוס אנטיפס היה פחד מההמון, בשעה שהיה צריך להרוג את יוחנן המטביל, ועוד נבחח מפחדם של הכהנים מההמון, בשעה שירצו לעצור את ישוע. מחשש שיפלו למלכודת שהציב להם ישוע, הם מעדיפים לשתוק ולסיים את הוויכוח. השיבו ואמרו שאינם יודעים מאין. תשובתם מוכיחה כי הם לא חיפשו את הצדק והאמת, ולא את רצון האלוהים, אלא את הדרך לשמור על מעמדם וכוחם. ועל זה אמר פרשן שנון, זהו אדם רע שבעניינים של קודש אינו בוחן את האמת אלא מאמץ את הדעה שמשרתת את האינטרסים הצרים שלו. והתגובה של ישוע מתבקשת מאליה. אמר להם ישוע, גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את אלה. אם חשבו הכהנים שבשתיקתם יצאו כשידם על העליונה, טעות מרה. חוסר התגובה בעניינו של יוחנן חשף את עברונם הרוחני ואת חוסר יכולתם להתייצב בפני האמת. האופן שבו חגרו הכהנים וזקני העם את ישוע מתווה את המשך העימות בין שני המחנות. ישוע הראה להם שהוא פיקח לא פחות מהם, והוכיח לעיני כל את יכולת ההבחנה הדלה שלהם בעניינים רוחניים. הם היו אמורים להנהיג את העם בעניינים אלה, אבל התברר שהעם אותו הם אמורים להנהיג מבחין טוב יותר מהם באמת. הולך ומתברר לקורא שסופו המר של ישוע לא נבע מאיזו טעות בהבחנה של מנהיגים שלא קיבלו את הידע הנכון, אלא מקשר של אנשים בעלי כוונות רעות שרצו לשמור על מעמדם יותר מכל דבר אחר. סיפור הבשורה מקבל את המימד של המאבק בין הטוב לרע. מתוך דבריו ומעשיו של ישוע, ברור לכהנים ולשאר מנהיגי הדת שהוא טוען להיות שליח מיוחד של האל, אולי המשיח בכבודו ובעצמו, האדם שיגאל את עם ישראל מהשיעבוד לרומאים ולאדומים. נוכחותו של ישוע אינה נוגעת לכהנים או לפרושים בלבד, אלא גם לשליטים מבית הורדוס ולאפוטרופוס הרומי שלהם, מכיוון שכבר ראינו איך הפרושים מתאחדים עם השליטים המדיניים בעניינים שיש בהם סכנה לשלטונם, נראה כי הולכת ומתגבשת חזית משותפת לפרושים, לכהנים ולאנשי הורדוס נגד ישוע. ישוע רואה לנכון בהזדמנות זו שראשי הכהנים והמון רב שומעים אותו בחצר בית המקדש, לסכם במשל את ההיסטוריה של הישועה מנקודת מבטו של האל. הימים היו ימי משיח, וההיסטוריה של הישועה הגיעה לנקודת מפנה. פעם אחר פעם שלח האל לעם ישראל את נביאיו כדי להטריע בפניהם על השחיתות המוסרית, החטאים וההתרחקות מתורת משה והמצוות. התגובה של העם לדברי הנביאים הייתה דחייה ופגיעה פיזית בהם עד כדי רצח. מי מאיתנו שחי כמאמין מספיק זמן יודע עד כמה קל למרוד באלוהים. אדם יכול לאהוב את האל מצד אחד ולפעול בעזות מצח נגד רצונו מצד שני. הטיעונים והצידוקים לכך יכולים להיות מתוחכמים, ואדם יכול לשכנע אפילו את עצמו באותם צידוקים. אבל בסופו של דבר, אם אדם פועל במודע נגד רצון האלוהים, הוא מורד, ולא משנה איך הוא מנסה להצדיק או לייפות את מרידתו. אולי הוא מורד שאוהב את אלוהים, אבל בעיני האל הוא כופר שמורד בסמכותו לדרוש ממנו שיציית לרצונו. זהו עניינו של המשל שאותו אנו עומדים לקרוא. הוא סיפר לעם את המשל הזה. איש אחד נטע כרם והחקירו לחורמים. לאחר מכן נסע לתקופה ארוכה. הכרם, כמו עץ התאנה, בכתבי הקודש הוא משל לברכה ולשפע. איש איש תחת גפנו ותחת תאנתו הוא ביטוי שחוזר ועולה בכתבי הקודש כסימן לברכה מאת האלוהים. הנביאים משתמשים בכרם כדי לתאר את עם ישראל. וגם במשל זה, הכרם מסמל את עם ישראל, ובעל הכרם הוא אלוהי ישראל. הכורמים הם מנהיגי העם, שתפקידם הוא לכוון את חייו הרוחניים והמדיניים של העם, לאור דברו של האל ורצונו. לשם כך שולח האל מדי פעם את עבדיו, נביאיו, כדי שיתריעו בפני העם על הסטיות המוסריות וישיבו אותו לדרך הנכונה. כמו בימינו אלה, החוכרים משלמים את דמי החכירה באחוזים מסוימים מתוך היבול, אלא שחוכרים אלה לא רצו לתת לבעל הכרם את החלק שמגיע לו. בבוא העת שלח עבד אל הכורמים כדי שיתנו לו מפרי הכרם, אלא שהכורמים היכוהו ושלחו אותו ריקם. הוסיף ושלח עבד אחר, אך גם אותו היכוהו, וביזו ושלחו הורי קם. הוסיף ושלח שלישי, ואולם גם אותו פצעו והשליחו החוצה. היחס של החוכרים לעבדי האדון מבוטא בכמה מילות מפתח. היכוהו, ביזו אותו, פצעו והשליחו החוצה. התלמידים שליוו את ישוע ושמעו את דרשותיו, מבינים בדיוק את הנמשל. די אם נזכיר את קינתו של ישוע בפרק י"ג, או ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוקלת את השלוחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את בנייך, כתרנגולת המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה, ולא רציתם. השליטים מגדפים והורגים את הנביאים, שנשלחים עליהם כדי לתקנם ולעורר את ליבם להלל את אדוני, כפרי רצוי לפניו. הסתבר שהמרידה שלהם לא הייתה נגד עבדי האדון בלבד. אמר בעל הכרם, מה אעשה? אשלח את בני אהובי, אולי אותו יכבדו? כשראו אותו הקורמים נועצו יחדיו לאמור, זהו היורש, בואו ונהרוג אותו, והירושה תהיה לנו. הם גרשו אל מחוץ לכרם והרגוהו. הבן ראוי לכבוד, ובמקום כבוד הוא זוכה למוות. ואיך יגיב בעל הכרם לרשעותם של החוכרים? בסבלנות אין קץ? לא ולא. ואתה, מה יעשה להם בעל הכרם? יבוא וישמיד את הקורמים ההם, ואת הכרם ייתן לאחרים. כשומעם זאת אמרו, חס וחלילה. הידיעות על כוונותיהם של הפרושים כלפי ישוע, והשמועה שהוא המשיח, מעלות את החשש בקרב הקהל, שמבין למה מתכוון ישוע במשל, והם חרדים לשמוע את הנבואה הקודרת. גם ראשי הכהנים הבינו שעליהם מספר ישוע את המשל הזה, כפי שנראה מיד. ישוע מבין שהם מקווים כי בחסדו של האל יעבור זעם, אולם הוא מבטל את התקווה הזו. הוא נעץ בהם מבטו ואמר, ומהו הכתוב הזה? אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. כל הנופל על אותה אבן יישבר לרסיסים, ומי שהאבן תיפול עליו, תחתוש היא אותו. ישוע מבהיר להם שהעתיד צופן בחובו הוראות, כפי שניבאו השליחים הקודמים. ישנן מספר נבואות בתנ"ך שאותן זיהו אבותינו כהתייחסות למשיח. אחת מהבולטות שבהן הוא חזון דניאל בפרק ב', וראית אבן שנעקרה שלא ביד אדם, פגעה ברגלי הצלם, העשויות ברזל וחרס, והצקה אותו לאפר. ואז נופצו יחד הברזל והחרס, והנחושת הכסף והזהב, והיו כמוץ הגרנות בקיץ. הרוח נשאה אותם, ולא נשאר מהם כל זכר, והאבן שפגעה בצלם הייתה להר גדול שמילא את הארץ. ובימי המלכים האלה יקים אלוהי השמיים מלכות שלא תחרב לעולם. מלכות זו לא תעבור לעם אחר, היא תפורר את כל המלכויות האלה ותשים להם קץ והיא תקום לעולם. גם נבואת ישעיהו בפרק כ"ח, פרק ט"ז, הובנה כנבואה משיחית. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני יסד בציון אבן, אבן בוחן, פינת יקרת, מוסד מוסד, המאמין לא יחיש. ובפרק ח' בנבואת ישעיה, והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל, לפח ולמוקש ליושב ירושלים. וכשלו בם רבים, ונפלו ונשברו, ונוקשו ונלכדו. והפסוק מתוך מזמור קי"ח, אותו מצטט ישוע במשל נוכחי. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. לאור הנבואות שמתייחסות לאבן כלמשיח, הציטוט שהביא ישוע מתפרש באופן שעד אז כנראה לא חשבו עליו בצורה הזו. הבונים הם בוני היהדות, המנהיגים הרוחניים, שהיו לאויביו המרים של ישוע. הם בחנו את האבן בזהירות רבה, וקבעו שהיא אינה ראויה לשמש את הבניין שעל הקמתו עמלו במשך דורות רבים. דווקא האבן הזאת, מכריזות הנבואות, תהיה לראש פינה, שהיא האבן שמונחת מעל למשקוף הראשי של דלת הכניסה, ועליה כותבים את כתב ההקדשה של הבית. לאחר שהצביע על הפסוק במזמור קי"ח כעל נבואה משיחית, ישוע מקשר את אותה הנבואה עם שני הנבואות המשיחיות האחרות שמתארות את המשיח כאבן. זו שבישעיהו פרק ח' שמתארת אותו כאבן נגף וצור מכשול, וזו שבדניאל פרק ב' שמתארת אותו כאבן שמנפצת את האויבים. כל הנופל על אותה אבן יישבר לרסיסים, ומי שהאבן תיפול עליו, תקטוש היא אותו. ישוע לא חוסך במילים כשהוא מתאר את נפילתם וחורבנם של אויבי המשיח. ודבריו החריפים של ישוע בחצר המקדש גורמים לתגובה מיידית של זקני העם. אותה שעה ביקשו הסופרים וראשי הכהנים לשלוח את ידם בו, כי הבינו שעליהם המשיל את המשל הזה, אלא שפחדו מן העם. תודה לכם על האזנתכם, ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוחרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244, ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו, כל הישועה, תא דואר 7244, ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
הקדוש ברוך הוא.